אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
נגד הזרם, רואי חסן מארח.
אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית יוצר, ראפר, מוזיקאי שאני אוהב במיוחד, פלד, מה שלומך?
יאה, מה קורה? איזה כיף שהזמנת אותי.
כיף שבאת,
ממש.
הרבה זמן רציתי להיפגש, מה שלומך?
אני בסדר, עברתי דירה קצת אז אני כזה, הראש לי, אתה יודע, לא... בלגן, נוחיות וזה, אני איש של נוחות, אני איש של בית, אני איש שכאילו צריך שהכל, אתה יודע, שיהיה לי נוח, אז אני כזה מרגיש קצת לא...
לא בנוח.
לא, כן, לא בנוח, לא מחובר לעולם, אבל מתרגלים בסוף להכל, ואני... הכל לטובה.
כאילו. אתה עברת רחוק או קרוב? או
אני זה... בלא, אני באזורי, אני באזורי.
תל אביב, נכון?
כן, כן.
אבל בתכלס אתה לא מתל אביב.
לא, לא.
אתה לא תל אביבי by definition.
אני לא תל אביבי by definition, אבל אני יותר שנים בתל אביב מהשנים שהייתי בצפון, אבל אני עדיין מרגיש קצת זר, אתה יודע, באיזושהי צורה, למרות שתל אביב זה באמת מורכב, ככל שעברו השנים הבנתי שכאילו, נראה לי רוב תל אביב זה אנשים שבאו מבחוץ פנימה, אז אתה יודע, אז אתה...
איפה גדלת לפני תל אביב?
אני במקור ממנחמיה, שזאת מושבה שנמצאת בעמק המעיינות, זה נקרא, פעם קראו לזה נראה לי עמק הירדן. לפעמים אנחנו כזה מין על התפר בין עמק המעיינות לעמק הירדן, וכל פעם דוחקים אותנו לצד אחר של העמק. זה מושבה, נראה לי בין היחידות בסטריפ הזה של הכנרת שמה, שמוקפת משני הצדדים בקיבוצים, הרבה קיבוצים. אתה יודע, מקום מעורב, מאוד צבעוני, מאוד כזה על צל ההר, נראה פסטורלי, אבל חם בטירוף.
נשמע ילדות כיפית.
חלקית. התחילה ככיפית, כי באמת הייתה תקופה יחסית טובה במנחמיה, כאילו היה הרבה תרבות, מתנס, קולנוע, כל מיני דברים כאלה זה, ואז, אתה יודע, נראה לי כל הקרמה של כביש 90 כזה, שדברים התחילו, ועדות קרועות, ומועצות נסגרות, ופתאום אין כלום. שום דבר, כאילו, אתה יודע, דורדורים האלה של, של
מכיר,
הקוצים.
אני מכיר את זה, אני גדלתי בחדרה, ועוד אני חי בה, אז אני מזדהה.
כן, כן, זה...
עם האין כלום.
זה... יש בזה קסם, וזה כמובן גם השפיע עליי, ונתן לי הרבה זמן פנוי ללכת לרסס גרפיטי.
זה גם, אתה יודע, לפעמים זה גם מקור להשראה. העניין הזה של שלא מפוצצים אותך בהשראה, זה דווקא מקום טוב להשראה.
כן.
אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, כן. זה...
כאילו דווקא משעמום ומריק, נכון. הראש עובד נכון. בצורה לפעמים יותר...
נכון, נכון. אני חושב שמשם גם צמח כל הדמיונות שלי והחלומות שלי. אפשר להגיד ריק כזה, כן, זה באמת הרגשה כזאת, וזה באמת נתן, אתה יודע, הרבה זמן אתה יודע, אין חוגים, אין מסגרות, אין זה. יש קצת, אבל זה מאוד מאוד, גם צריך לנסוע רחוק, וגם אני לא, מסגרות לא יושב עליי טוב.
אני שמעתי אותך אומר פעם באיזה, לא זוכר באיזה רעיון או באיזה משהו, שכשהתחלת להתעסק עם יצירה, עם מוזיקה, התחלת לכתוב, לא היה לך בראש כאילו בקטע של דווקא אני עכשיו כותב ראפ או עושה היפופ.
כן.
או... זאת אומרת, לא באת מהמקום הזה, באת מהמקום הטקסטואלי.
כן.
כאילו, גם... פשוט כתבת שירים.
זה שילוב, גם באתי מהמקום הטקסטואלי כי פשוט רציתי לכתוב שירים ולא הכרתי את הז'אנר, לא ידעתי את ה... כאילו, הכרתי רק ביסטי בויז ומבחינתי זה היה רוק. לא ידעתי שזה היפ-הופ, כאילו, לא, זה לא היה מפותח, לא בארץ בכלל, ולא...
אשכרה, מה, איזה שנים הכרת ביסטי בויז? כי זה מעניין, כי ביסטי בויז זה היה בערך אחד האלבומים הראשונים שקניתי בחיי של היפ-הופ, וקניתי אותו בטעות.
גם אני בטעות.
קניתי אותו בטעות, כי חיפשתי שיר של להקת פאנק שהיה אז להיט באותם שנים.
וואו.
ולא הצלחתי לקרוא איך קוראים ללהקה, זה היה כזה מופיע בקטן באנגלית, ולא הצלחתי לקרוא איך קוראים ללהקה, וואו. ואז הייתי הולך, אתה יודע, חנות דיסקים,
כן, לא היה אינטרנט. כן, אתה בא לחנות, לא כן, אינטרנט. ברור.
אז חיפשתי, דיסק של להקה שהקאבר משדר לי את הווייב.
של הווייב, ממש.
של, של השיר ששמעתי, ואז קניתי את צ'ק יורד, ושמעתי אותו, ואמרתי,
איזה
בונה.
אלבום, איזה אלבום.
אמרתי, בונה, אין את השיר, אבל השיר לא פה, ואז שמעתי אותו עוד פעם ועוד פעם, ואז כבר לא אכפת לי מהשיר ההוא.
כן, כבר...
וכאילו מצאתי זהב.
נפלת על הפאנקי בוס, פאנקי בוס. אני בתור ילד חשבתי שאומרים פאק יו, כאילו, בגלל זה אהבתי את זה.
אם היית יודע כמה אני הבטתי שירים של ביסטי בויז בחיים.
אני כל הזמן חשבתי פאק יו בוס, אמרתי וואי, אומרים לבוס להם פאק יו. אהבתי על זה, וזה מצחיק ש...
זה אתה יודע, אבל אם תשמע את האלבום הראשון של שבק סמך, זה כאילו יש שם...
כן, יש הקבלות.
שירים ברמת ה...
זהו, אני בהתחלה, איך הגעתי לשבק סמך? עשו לנו איזה סיור בבית ספר ברדיו בצפון, וראיתי את הסינגל שלהם של סכנה לחברה מהאלבום הראשון, mm-hmm. וגנבתי אותו.
כן.
ואז הלכתי, שמעתי בבית, וזה
ואמרתי... שזה, אם אני זוכר נכון, זה ממש מתחיל בגיטר או דיסטורשנים כזה, לא?
נראה לי, זה... נראה לי, סכנה לחברה, ויש שם... ושוב כאן, לא יודע למה הם עשו סינגל בכלל, השתי שירים האלה, כאילו שהיה להיט, הוא בכלל היה...
מכופף הבננות, כן.
לא הבנתי למה להשקיע, והשקיעו, עד היום יש לי את הסינגל הזה, זה עם המילים מאחורה של סכנה לחברה.
זה היה אימפריה ומכופף הבננות, אלה היו שירים שהושמעו.
כן, זה יחסית הפריצה. וחזרתי עם זה הביתה בהתחלה ואמרתי, מה זה, זה ביסטי בויז. והוא אומר, מוקי די, זה מייק די. זה שרט אותי בהתחלה.
זה שורט, זה דומה מדי, מוקי די ומייק די.
זה דומה מדי, אבל זה חלחל לי לאט לאט, כאילו, הדבר הזה שלה. וגם בלי קשר ללעשות כמו, זה משהו שכל, לא יודע, נראה לי, אני, כל ההתחלה שלי הייתה כמו, אתה מבין?
ברור, לא, אני אומר, זה מעניין מה שאתה אומר, אני מדבר על זה גם בהקשרים של רפ ישראלי, מה שנקרא, כי באמת היו שנים שזה לא עבד, כי זה היה לדעתי יותר מדי כמו. זאת אומרת, לקח לזה זמן להתבשל ולהבין מה זה, ומה אנחנו, ומי אנחנו. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו על ההיפופ הישראלי.
כן, לגמרי.
כאילו, היו שנים של דגירה.
נכון.
שאתה יודע, יצאו משם דברים נחמדים, ויצאו גם דברים בלתי נסבלים, וזה בסדר, זה הגיוני.
ממש.
אבל... אתה יודע, אני מת על היפ-הופ במובן הזה, קודם כל כי אני מת על זה, על הז'אנר הזה, אבל גם מחשבתית, כאילו... קודם כל זה בגלל הצעירות שלו. זה אומנם כבר לא כזה צעיר, כן?
כן, לא, זה לגמרי צעיר.
אבל באופן יחסי לז'אנר מוזיקלי הוא צעיר.
נכון.
ועצם ההגדרה שלו היא חוסר הגדרה. זאת אומרת, זה היכולת שלך לצורך העניין, באלבום אחד לקחת לטראפ, ובאלבום אחר לחזור לאולד סקול, ובאלבום, זאת אומרת, ואף פעם אתה לא יכול להגדיר את זה כמשהו אחר מהיפ-הופ.
נכון.
גם אם זה ביסטי בויז עם דיסטורשנים ולהקת רוק של בסטופ עם גיטר.
נכון.
וזה הכיף בז'אנר הזה. החופש הזה שאין אותו באף ז'אנר אחר.
כן, כי זה מוזיקה שהבסיס שלה היא מדגימות. בדיוק. והיא מלקחת, כאילו, fuck shit up, אתה מבין? לקחת משהו שהוא... לקחת רק את מה שאתה אוהב, לא את מה שאתה לא אוהב, אתה מבין? ולערבב את זה, ואתה יודע, ולהמציא משהו חדש. ואתה מרגיש את זה גם כאילו גם בארצות הברית, אם אתה נכנס לזה, אתה מרגיש את זה בשוני כאילו של מדינה מסוימת, בשוני של הסמים שהם עושים, בשוני של ה... וזה משפיע, זה משפיע על הסאונד, זה פתאום כאילו בדרום הכל יותר איטי, כי הם שותים את הסירופ, והם הכל אצלהם סלו מושן, ובניו יורק זה הכל מאוד כאילו לכבד את הסימפול וזה, כי הם באים הם במקה שלה.
כן, הם בנוסטלגיה וברומנטיקה של זה.
כן, ו-LA זה הכל מינימלי ומועדוני, וכאילו מאוד ארסי, כאילו מאוד מאוד ארסי. אז כאילו אתה... אתה יודע, לקח לי זמן עד שהבנתי את כל הבסיס, את כל הדברים האלה, וכאילו הבנתי גם מה הישראליות שבתוך זה, כאילו, ולא ניס... לא... חושב שאחד הדברים שתמיד, תמיד מובילים אותי זה לא לנסות להישמע ישראלי, כי אני ישראלי, אתה מבין? אלא לעשות, אתה יודע, פשוט לעשות את ה... להשתמש במרכיבים שיש לי, אבל פשוט לעשות היפ-הופ. זה יש, אתה יודע, יש לז'אנר דרישות, לא חוקיים ברמה של כאילו צריך לעשות ככה וככה וזה, אלא ברמה של כאילו זה צריך להיות פרש, זה צריך להיות...
אבל זה בדיוק העניין, אתה מבין? כן. שיש ז'אנר שזה, אתה אומר, זה חלק מהעקרונות שלו להיות פרש, להתחדש.
כן, נכון.
להשתנות, זאת אומרת, אתה לא יכול להישאר במקום,
כן.
כי כבר שמענו את זה, מה שנקרא.
נכון, בדיוק.
וזה הכיף בהיפ-הופ, זאת אומרת, אתה יודע, להקת רוק יכולה להיות להקה, פצצה, ובאמת, כאילו, לא חסרות.
לא חשבתי על זה, מה שאתה אומר.
לא חסרות, אבל האלבומים שלהם פחות או יותר, אתה אומר, זה הסאונד של הלהקה.
כן.
ועל פלד, למשל, אני אומר, כי אתה פה, אני לא יכול להגיד, זה הסאונד של פלט, כן יש אלמנטים שאני יכול לזהות את ה... האמת, אני יכול להגיד את זה במובן הכי טוב מבחינתי, שאצלך אני באמת מצליח לזהות את התשוקה ואת האהבה לדבר. זאת אומרת, אני מרגיש שאתה אוהב את זה ואתה מונע מתוך תשוקה. אבל האלבומים שלך הם שונים.
כן.
ומרגישים את, אתה יודע, את מה ששמעת באותה תקופה,
כן.
ואת הגיל שלך אולי,
נכון.
ואת מה שעברת ומה שעניין אותך טקסטואלית. ומה שכיף גם אצל ראפרים, שבקטע של הגיל והשנים, אתה יודע, בתור משורר ואדם שכותב, שהכתיבה, אתה רואה איך הכתיבה הולכת ומשתבחת עם השנים. זאת אומרת, איך השריר הזה הולך וגדל וצמח, ואני, אתה יודע, אני שומע היום ראפ ישראלי, ואני אומר, בונה, איזה יופי.
כן.
בונה, זה לא נופל משום מקום בעולם. כן, יש דברים שאני אוהב יותר, דברים שאני אוהב פחות, אבל יש דברים ממש טובים פה.
כי היה צריך לשחוט הרבה פרות קדושות בדרך. היה צריך, אתה יודע, יש כל מיני, אתה יודע, זה מצחיק, אני ממש מתחילת הדרך שלי, ממש, ממש, ממש מתחילת הדרך שלי, אני בגיל איזה 15 או 14, שלחתי כזה קצת דיסקים לכל מיני שדרנים ועסק שחור וכל מיני כאלה, זה סתם שביל להגיע זה. וכמעט כולם באו ואמרו לי, תפסיק להגיד פאק, תפסיק להגיד זה, תעשה כאילו, למה אתה משתמש במילים באנגלית, למה אתה משתמש, כאילו... ואני חושב שזה הפרה הקדושה הראשונה שהייתה צריכה להישחט, זה הקטע של העברית תקינה, דיקציה, כאילו, מלכתחילה ההיפ-הופ הוא לא... הוא לא תקין.
תראה, אבל מה שאתה אומר שניסו לביית אותך באיזשהו מקום, זה עבד לא רע על, אפשר להגיד, באופן כללי, כי אתה יודע, אני לא אומר את זה עכשיו כביקורת או כמשהו חיובי או שלילי,
כן.
אבל ראפרים היום נראים פחות או יותר, כאילו, אתה יודע, כמו, לא יודע, עידן רייכל, כאילו, אתה יודע.
כן.
ואצלך אין את הביות הזה, זאת אומרת, אתה נראה כמו ראפר.
כן, אני גם אוהב את ההגדרה הזאת, אני מתבאס שאומרים לי מוזיקאי, יוצר, אני ראפר, כאילו זה, אתה יודע, זה השריר שלי, זה החלום שלי, וזה מה שאני עושה, כאילו גם אם אני אשיר בפזמון, אני אגיד להם, שימו אוטוטיון, אני לא הולך עכשיו לפיתוח קול, אני באתי לעשות, אני הראפ זה מה שמעסיק אותי, כאילו הראפ, הביט, כאילו... זה הדברים שהרצתי.
אבל אני אומר, זה גם הקולצ'ר, היא גם באה לידי ביטוי בנראות שלך. ואני מת על זה. כי אני גם אוהב את העניין ואת הנראות הזאת. ואתה יודע, אני כל הזמן אומר לאשתי שכאילו, אני ראפר שלא מומש באיזשהו מקום. אתה יודע, אני החלום הכי גדול שלי זה... זה לעשות שן זהב, אתה יודע.
אשתי,
לא מזמן אמרתי לה, אני רוצה לעשות תגיל, הראתי לה תגיל, היא אמרה לי, כבר עדיף שן זהב. כי היא יודעת שאני ב...
לא, אז שן זהב, אתה יודע, אתה יכול לעשות גריל.
לא, אני יודע, אני רק אומר,
אני
רק נתתי את זה כדוגמה לזה שאני גם חי את הדבר הזה, וזה כיף לי לראות, שאני אומר, זה האיש שלי, כאילו, הוא עושה ראפ, הוא נראה ראפ,
אני אשכרה ככה, אנשים בשוק מזה, חושבים שאני באיזה דמות או משהו, לא מבינים שאני כאילו כל היום מתעסק בזה, כל היום אני מחפש, אני מזמין, אני רוצה, יש לי פנטזיות. לפני שבוע קניתי, אפילו שאני עובר דירה ואין לי מקום לכלום, עברתי לדירה יותר גדולה כדי שיהיה לי עוד מקום, עוד חדר כאילו לבגדים ודברים שאני אוסף, אז... מצאתי באינטרנט איזה ג'רזי, את הג'רזי הראשונה שאח שלי קנה לי בפריז, כאילו של ג'ורג'טאון, משהו לא קשור לכלום, ואין, אני בפנטזיה למצוא אותה שוב, כאילו, וכמו איזה ילד בן ארבע, כאילו, אני מתרגש סביב זה, ואני כאילו, בונה, כאילו, זה לא עובר לי, אתה מבין? אני מינים, לא עבר לי. לנימי זה עבר, לי זה לא
כן,
עבר.
כן, אבל זה הכיף, זה הכיף. באמת אני אומר לך, גם שאני מקווה שלא יעבור.
אני גם מקווה, אני מקווה לא לראות, לא לראות כמו איזה אבל עוד כמה שנים שזה, אבל כאילו...
אתה צודק, צריך למצוא את זה, אתה יודע, אבל יש כאלה שעושים את זה לא רע, נגיד כן. בארצות הברית. כן. יש כאלה של, שעדיין הם מבוגרים, אבל הם...
OGs כאלה נראים, שיודעים... נראים,
כן. הם לא נראים פדיחה לגילה, מה שנקרא.
לא, אני מאמין שאני אשלוף את זה, אני אמצא את זה. אני כבר עכשיו משתנה קצת, אתה מבין, באיזושהי צורה. יש דברים שאני מתמתן, שאני, אתה יודע, שהם כבר פחות חשובים, אתה מבין? כאילו, יש דברים שאני כבר כזה, טוב, בסדר, נו, נהיה קצת יותר סולידי, אפשר גם קצת, אתה יודע.
תגיד, איך אתה כותב? זה עם הביט או מתחיל לפני הביט?
זה מסע... אני, קשה לי לכתוב, בוא נתחיל ככה, בוא נשים את זה על השולחן. זה תמיד היה לי קשה. כאילו, בהתחלה שלי, שהבנתי שאני ראפר, ושהכרתי עוד ראפרים והתחלתי זה, אז אתה יודע, זה היה מין מרוץ כזה אחרי ורסים, שזה כאילו פשוט 16 תיבות שאתה מנסה להנחית מלא פאנצ'ים, ותמיד שיהיה לך איזשהו ורס בשלוף. ועם השנים שה-BPM'ים השתנו ודברים השתנו והקריירה גם קצת התחילה יותר, כאילו אני יותר מחפש דברים שלא עשיתי ולא זה, אז כאילו ממש זנחתי, אין לי ורסים בכלל, אין לי כאילו...
ורסים, אתה מתכוון, אין לך ורסים מוכנים כאילו בשלוף.
כן, אין לי ורסים מוכנים. אני גם לא אוהב את זה, גם משהו שראיתי גם אנשים אחרים שעבדתי איתם, וזה שיש להם כאילו, שיש להם ורס מוכן, והם פשוט שים להם ביט והם יתאימו אותו. גם את זה אני, זה משהו שאני כבר לא אוהב, כאילו, זה לא מרגש אותי, כאילו.
כי אתה רוצה ליצור לדבר עצמו את לצורה, את התוכן שמתאים לה, ולא...
אני הבנתי שעולה, קודם כל גיליתי ש... שיש לי מנגינה, פלואו כזה בראש כל הזמן שאני חייב להוציא אותו, ושביט טוב מוציא לי את הפלואו הזה. אז כאילו, אני לא מחכה שיעלה לי הטקסט, אני קודם כל יוצא, אני קודם כל עושה סולו גיטרה על ביט, כאילו, עם ה... ג'יבריש, כאילו. להבין מה הסולו גיטרה שלי על הביט עצמו. עכשיו, טקסט אני כל הזמן אוסף ומלקט וקורא ולוקח ציטוטים ועולה לי כל מיני משפטים ויש לי כאילו, אתה יודע, סתם מלא משפטים שמעולם אני פשוט לא יוצק אותם עדיין לשיר כי אני, זה חיפוש, אתה מבין? זה מין פאזל כזה שאני בונה אותו והם יכולים לשבת אצלי במחברת שנים ופתאום אני... וכל שיר הוא נכתב בצורה אחרת. יש שירים שבאמת כאילו... יש גם שירים שאני פשוט רוצה לספר סיפור, אז אני קודם מספר את הסיפור, כותב אותו כאילו, חרוזים טובים, פחות טובים, ואז אני מנסה להבין כאילו מה הפלואו, ואם אני מבין שהפלואו הוא יותר מילים או...
ואז אתה מפרק אותו
כאילו. מפרק אותו ומשחק איתו, וכאילו אני ממש לא... אין לי דרך אחת לכתוב, כי אני גם משתעמם מאוד מאוד בקלות, ו... אני אוהב שזה מפתיע אותי, אני אוהב שכאילו אני לא יודע מה יצא לי, אתה מבין? ואחרי זה אני שוכח, חוזר זה, אני אומר, וואו, זה טוב.
אני אומר לך, אני מתפעל מאיך שאתה כותב, אתה כותב את הקטעים שלך, כאילו, כן. אני מתפעל מאיך שאתה כותב, כי היכולת שלך היא באמת, אתה יודע, הקטע הזה של, שמשפטים שלאו דווקא מתחברים אחד עם השני, ובסוף אתה כן מקבל איזה תמונה עגולה, יותר, פחות, זה לא משנה, אבל זה יושב לך על איזשהו משהו, לי זה עושה את זה הרבה יותר מאיזה טקסט מסודר, כאילו, אתה יודע, שמתחיל מנקודה א' ומסתיים ב...
זהו, זה עם השנים, אתה יותר מנסה לשבור, אתה יותר מנסה... כי באמת, אתה כל הזמן בראש שלך, את זה כבר עשיתי, זה כאילו כל הזמן, זה מוביל, זה הולך ונהיה גדול יותר, הכדור שלג הזה, שכאילו, אני אומר איזה שורה, כבר אמרתי את זה, כבר זה, אז אתה כאילו כל הזמן במין... מראה כלפי עצמך, ואתה צריך גם שהטכניקות שאתה משתמש בהן ישתנו כדי שבאמת ייווצר איזשהו משהו חדש, אתה מבין?
אם כבר דיברת על זה, עד כמה אתה ביקורתי כלפי עצמך, אם בכלל?
וואו, ברמות הכי גבוהות שיש, אין לי בכלל מה, אני לא סובל את עצמי. כאילו...
אל תגזים.
לא, אני... כן, אני לא סובל, כאילו מה זה, אני לא...
האלבום שלך יוצא, אתה שומע אותו?
כן, אני שומע אותו לפני הרבה ואני אוהב אותו, אבל...
לא לפני, אחרי.
אחרי כמעט ולא. כי אני מבצע את השירים האלה המון, אתה מבין?
יש נגיד אלבומים שאתה אומר כאילו, הייתי פה צעיר מדי, הייתי פה בוסרי מדי, יכלתי לעשות את זה אחרת, או שאתה...
במרח...
כי אני נגיד לך את האמת, אני בגישה שלי בחיים, לא מתחרט על כלום, מה שנקרא. זאת אומרת, אני אומר, כל דבר יש לו את הגיל שלו ואת המקום שלו.
לא,
אני אומר, יש כאלה שאתה יודע למה אני שואל, כי יש כאלה שמהביקורת, הם כל הזמן כאילו חיים את הדבר הזה, שכאילו, אכלתי לעשות אחרת.
לא, 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 זה לא אחר. אני לא ככה, לא ביצירה ולא בחיים שלי, בכלל, 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 אין לי... כאילו, את הדברים הכי קשים שעברתי, אני מחבק ואוהב. אמרתי את זה פעם, שהצלקות שלי זה מדליות. כאילו, אני לא בוכה על מה שזה, ואני באמת גאה בכל מה שעשיתי בכל הדרך. גם אם אני, כאילו, את המסקנות שיש לי על העבר, אני אנסה ליישם בעתיד. כאילו, אם הגעתי למסקנה שאני עושה אלבום של 11 שירים, ובסוף בהופעה אני מבצע רק 5 שירים, אז נגיד בטאטה היה מאוד חשוב לי באלבום האחרון שאת כל השירים אני ארצה לבצע.
והוא מורגש, כאילו זה מורגש הקטע של הטייט באלבום
כן,
הזה. אז... זה אלבום שמורגש שהוא כאילו הכי אלבום אולי מכל האלבומים שלך.
זהו, כי...
למרות שאת חרבות בפיתה זה אלבום שאני מכור אליו, אבל אני כן, אפילו שאני אוהב אותו, אפילו יותר, יש שם שירים שאני אוהב ממש, כאילו בחרבות פיתה, כי אלבום שלם הוא פחות שלם מאלבום האחרון.
אז זהו, אז זה כל מיני, לא רוצה להגיד מניירות, אבל אתה יודע, כל אלבום בהתחלה, בדיעבד, אני מבין שאין דבר כזה, כאילו, הסימפטום האלבום הראשון הוא תמיד קיים, כל הזמן, מרחף מעליך ה... הלחץ הזה, כאילו, להביא משהו, וזה לא נגמר. אתה חושב שבאלבום הראשון זה יהיה קשה, אבל באלבום השני יש קושי חדש ומורכב בגלל גם האלבום הראשון.
אבל גם בקטע הזה יש לי איזו תיאוריה קטנה, ודווקא תקן אותי אם אני טועה, כי אתה מתוך החוויה ואני רק מתבונן מהצד, שגם בדבר הזה, נגיד, ההיפ-הופ הוא שונה משאר הז'אנרים, כי באלבום הראשון, בדרך כלל, באלבומים שהם לא היפ-הופ לצורך העניין, אתה מרגיש הרבה תעוזה ואומץ ותשוקה וזה, שאז הולכים וכאילו קצת מצטמצמים מאלבום לאלבום, בגלל שאתה יודע, הוא כבר לא ילד שכותב שירים וחולם וזה, הוא כבר הוא מוכח, הוא כבר יש כסף, הוא כבר עובד בזה, מה שנקרא. אז הכל הרבה יותר מחושב וזה, ובהיפו דווקא אני מרגיש שברוב המקרים התעוזה רק הולכת וגוברת עם השנים. זאת אומרת, האומץ...
נקודה מאוד מעניינת, נקודה מאוד מעניינת.
זאת אומרת,
מעניין.
אני דווקא חושב שהדברים הראשוניים של ראפרים הם הדברים הכי שמרניים שלהם באופן יחסי.
מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני חושב על זה, אני מנסה לחשוב על הקלאסיק. תראה, בתכלס... אני מאוד מאוד מעריך בראפרים שאני אוהב, מאוד מעריך את הלגסי, את היכולת שלהם תמיד לייצר אלבום שהוא כן. מאסטרפיס, וכל ראפר, יש אנשים שיגידו שנאז הוא הכי טוב, סתם לדוגמה.
אני לא אגיד שהוא הכי טוב, אבל כשאמרת על האלבום, אז אילמטיק
זה... אילמטיק, בדיוק, זה ההשוואה הראשונה שעשיתי בראש,
כי זה אלבום שאתה אומר...
הוא מאסטרפיס, אבל...
אחי, הוא היה בן 20 נראה לי, איך קמים מאלבום כזה? איך ממשיכים, איך לא פורשים? זה כאילו אתה מרדונה בגמר גביע העולם, ואתה אמור להמשיך משם.
אי אפשר.
אבל אפשר, הנה, הוא המשיך.
אז לדעתי הוא לא הצליח להביא. אולי האלבום השני, אולי היה שם גם איזה ניחוח קצת יותר...
אבל אני מסכים איתך שבאלבומים לא, אבל הוא המשיך לעשות שירים לא רואים.
אבל לעומתו, אני מדבר רק בפרספקטיבה של היום, כי היום אני יותר בג'ייזי טים, אבל אני הייתי המון שנים נז, כאילו ג'ייזי, אני לא אהבתי אותו בכלל.
אשכרה.
לא אהבתי, לא סבלתי אותו, לא הבנתי, אמרתי מה?
קשה לעיכול.
הוא overrated, כאילו, מה עפים עליו? ואז הבנתי למה עפים עליו, כי הוא באמת ייצר אלבומים, אתה יודע, אני חושב שבצורה מאוד מפתיעה, בלופרינט נכנס לי לטופ 5 פתאום, ובחיים לא נכנסתי ל...
שמעת פעם את ריק רובין מדבר עליו, על ג'ייזי? על איך ג'ייזי כותב?
כן, הוא פשוט נכנס, הוא מביא אותה.
הוא אומר שזה פלא מעל הטבע.
כן.
כאילו הוא אומר, אני הייתי עם הרבה גאונים, הרבה אנשים שכותבים, וזה, וזה, הוא אומר, ג'ייזי זה... תפריד אותו מכל ה...
אין, הוא באמת, אני כל כך שמח שגיליתי אותו, ואני חושב שגם גיליתי אותו לפני טאטה, זה גם השפיע על טאטה באיזושהי צורה.
האמת שזה נשמע הרבה שם השראה של ה-90s, של ה-old school.
מאוד השפיע עליי, מאוד, בלופרינט בכלל, אלבום בלופרינט.
זה כאילו גם קצת, סתם עכשיו אני חושב על זה, אז אם אנחנו לוקחים את ה-old school של ה-90s בארצות הברית, ואת ה-old school הישראלי עם הפזמון המזרחי הזה של...
כן.
איך קראו להם?
אתה מדבר על חיילי הנקמה?
חיילי הנקמה.
כן, זה גם תקופה.
זה כאילו זה דיבור של אולד סקול כזה, פה ושם.
תקשיב, יש אפילו שיר באלבום שהוויז'ן שלי, נכנסתי לאולפן ואמרתי להם, אני רוצה את חיילי הנקמה, חתמו בבד בוי. עם פאף דדי, וזה הסינגל הראשון שהם הוציאו בבד בוי, ואז עשינו את קבריולט. זה ממש היה במיינד שלי, זה ממש היה במיינד שלי, כאילו האולד סקול של, שלנו, שהוא, אתה יודע, ש... אני לא יכול להגיד לך שחיילי הנקמה זה כוס התה שלי בהיפופ הישראלי,
לא,
כן?
אבל זה עדיין חלק מה-DNA שלנו כישראלים.
נכון, זה החלק.
זה חלק מ-DNA שאי אפשר לברוח ממנו. אי אפשר. זאת אומרת, זה חלק מה-Legacy, נקרא לזה ככה.
ממש.
לא משנה...
אני פתאום
קלטתי... לא משנה מה המקום שלו ב-Legacy, אבל הוא שם.
אני פתאום התגעגעתי לזמר מזרחית בפזמון. אתה מבין? אני התגעגעתי ואני גם עשיתי איזשהו... כמה שיתופי פעולה וכאילו ניסו... לגרום לזמר, משהו שלא יצא נגיד, אבל המפיקים שעבדתי איתם, לא, זה, ניסו לגרום לזמר לשיר, כאילו את הראפ. ואני אמרתי, אבל אני רוצה אותו רק בפזמון.
אבל הוא זמר.
הוא זמר, הוא זמר פה, ראפר פה, תודה רבה, בוא נחץ ידיים, להיט, בום.
נגד הזרם.
תמה נגד הזרם, כאן תרבות, אני כאן עם פלד, רצית לומר משהו ב...
כן, היה, הזכרת לי עם הסיפור שלך על ביסטי בויז, עם החנות דיסקים וכל החיפוש וזה, שבאותה תקופה, גם שאני הייתי בבלשנות להבין מי נגד מי בהיפ-הופ, חבר ממש טוב שלי, אח שלו הגדול, חזר מפנימיה עם עטיפה של, של, של אלבום, שאין לי מושג, אני לא מכיר, אפילו נראה לי לא ידענו אם זה היפ-הופ או לא היפ-הופ, אבל הוא כאילו אמר לי, זה ראפ כבד, ראפ כבד, כאילו זה, ואני, אתה יודע, בתור אחד שכאילו יש לו את, את ההיפ-הופ וזה, וכולם עם הרוק כבד, רציתי שגם הז'אנר שלי יהיה כבד, ופשוט אמרתי לו, טוב, תביא את העטיפה, אני אחפש כאילו זה, אין דיסק בפנים, אין כלום, אני פשוט יצאתי למסע...
עטיפה של איזה אלבום?
זהו, זה היה ליקוויד סורט של ג'יזה.
The Genius.
וזה היה... זה, קודם כל זה הגניב אותי הקומיקס. אני חושב שמשם אני פשוט רק בקומיקס. גם העטיפות, כל העטיפות אלבומים שלי זה ציורים. אני לא מוכן לשים תמונה שלי, אני לא מוכן לשים שום דבר אחר חוץ מקומיקס. זה כמובן מאוד השפיע עליי, אבל זה, דרך העטיפה הזאת גיליתי מלא מלא הרכבים. בגלל שפשוט באתי לחנויות דיסקים, וכמובן שבטבריה לא מצאתי, אף אחד לא יודע מה אני מדבר, אבל הלכתי עם זה איתי כל הזמן, וכל פעם באתי לתו השמיני בירושלים, הראיתי לו את העטיפה, הוא הסתכל מאחורה, חפר, פתאום הוא ראה את הלף של ההוא, אמר לי, יש לי משהו כזה, ואז הוא הביא לי את 36 Chambers.
שזה אלבום למשל, שאולי אלבום ששינה את חיי, אני לא צוחק.
גם אני.
זאת אומרת, אני לא חושב שיש אלבום, אולי אני עכשיו איזה... אחריג מההיפ-הופ של אליו סופרים של ג'ון קולטריין, אולי באותה מידה כמו 36 Chambers מבחינתי.
אז אני בתור ראפר, זה ממש נתן לי, זה כפכף אותי האלבום הזה, ברמה של, אתה יודע, בתור ילד שהייתי כזה מרפרפ, עושה כל ה-ה, יו, ה, או, ה, כל הזה של, שמאוד מושפע מהם, כולם אמרו לי, בסטה ריימס, שמעת, ואני בכלל לא מכיר בסטה ריימס. אז זה הכל ODB, זה הכל זה איכשהו יושב על הקצב בין המקצבים, בין ה... כאילו זה בכלל לא... כאילו בסטה ריימס, גיליתי אותו מאוחר, אתה יודע, שהיה לו כבר לעתים.
גם מבחינה מוזיקלית, זה היה כל כך אחר מכל מה שהיה היפו באותה... זה היה כזה רואו.
זה היה רואו ברמות, כאילו של...
זה היה כזה כאילו גולמי, כאילו אנשים ניגנו...
על פחים,
ביטים עם מקלות על שולחנות, כאילו.
ממש, ממש.
זה...
וואו, זה גם אותי זה שר... והסימפולים של הסמוראים, של הסרטים, של ה... אין, זה... בקיצור, מהעטיפה הזאת, עוד לפני שבכלל הכרתי את הז'אנר של ההיפ-הופ, מהעטיפה הזאת גיליתי כל הזמן עוד להקות ועוד להקות, אז בחרבות אמרתי, אני עושה הומאז' לעטיפה הזאת, כי משם...
הכל התחיל בעצם.
הכל התחיל. וגם כאילו, שהתחיל הדיבור של חרבות בפיתה, אמרתי, בונה, זה כאילו, זה ליקוויד סורד, זה כאילו, זה הליקוויד סורד הישראלי. כאילו, אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה, נשים שש בש במקום השחמט, ונעשה את זה כאילו, נדפוק את הנרגיל.
לא, זה מי שמכיר את האלבום ישר מבין את המחווה, זה לא...
כן, זה הומאז' פר אקסלנס, כאילו, מזה זה בא, אני כאילו מלכתחילה גם אמרתי, וזה כאילו, אתה יודע, זה...
אבל אתה רואה, זה כאילו מחדד את מה שאמרנו קודם, על העניין של, של הקלצ'ר והתרבות בהקשר של היפ-הופ, שהיפ-הופ זה לא רק המוזיקה, וזה לא רק ביטים, ולא רק ריימס, לא רק חרוזים. כן. זה גם הנראות של הדברים. זאת אומרת, עצם זה שנפלת על קאבר של אלבום, וזה מה שלקח אותך למסע הזה, מה שקרה גם לי פחות או יותר עם הביסטי בויז, זה אומר הרבה על הז'אנר הזה לדעתי. נכון. זאת אומרת, הנראות היא סופר חשובה.
ממש, ממש.
אני יודע שההופעות שלך הם טירוף מוחלט. אתה אוהב להופיע?
מאוד. זה כמעט הדבר שאני הכי אוהב בכל ההתעסקות הזאת מסביב. אפילו יותר נראה לי מלהקליט. לא, אני אוהב גם להקליט. אני אוהב את ההרגשה של שירים חדשים, אבל ההתרגשות עם הלהקה ועם ה...
אתה מופיע עם לייב בנד, נכון?
כן, יש לי להקה...
כאילו, ממש להקה.
להקה שעשור רץ איתי ויש לנו את הסאונד שלנו, את הווייב שלנו, אנחנו די דומים. כולנו כזה קבוצה של טמבלים כאלה שלא מבינים הרבה, אבל רק רוצים לקסח ולהרביץ על שולחנות.
יש איזו הופעה סחורה במיוחד, משהו ש...
כל יעד שכבשנו ריגש. כמובן שאני אוהב שמקומות קטנים מפתיעים אותי. אני אוהב שאני בא, נגיד, מודיעין, שהופענו בגרי לפני... כאילו עכשיו היה הופעת צהריים, אבל ההופעה שהייתה לפני זה מאוד הפתיעה אותי לטובה. גם מודיעין, הלוקיישן, גם המקום עצמו הרגיש לי מאוד, היה לי כיף, פשוט נהניתי מהחוויה, כי לא היה שם משהו במועדון עצמו, היה פשוט כיף, כיף להיות שם, כיף להיות לפני, כיף להיות אחרי.
אתה אומר, דווקא לא המקומות שאתה עוד איכשהו אומר, זה עוד, אני מבין את זה, זה תל אביב, מתחבץ פה.
יש הופעות שפשוט מפתיעות אותי, כאילו, אני מפתיע את עצמי, נגיד, לא יודע, היה... אחרי שחזרנו מהקורונה, היה לי מופע, לא זוכר אפילו איפה זה היה, ליד פרדס חנה, באיזה מקום כזה שהוא כמו, אני לא זוכר את המקום, אבל זה הפתיע אותי, כי פתאום נפתח לי איזה צ'קרה כזה, אתה יודע, הייתי, לא שרתי הרבה זמן, והייתי מאוד מאוד בסטרס, שהיה עם כל האישונים, וזה שיהיה לי כזה וזה, ועשיתי לפני זה כזה פיתוח קול וזה, ואיכשהו עליתי לבמה, והסאונד היה טוב, והקהל היה בטירוף, שפשוט נתתי, כאילו, הייתי בזון, יענו, אתה מבין? וזה לא קורה תמיד, אתה יודע, יש הופעות שאתה לא זוכר בכלל מה קרה, ואתה מלקט מידע וזה.
מה היה פה?
כן, לא זוכר, הייתי טוב, לא הייתי טוב, היה טוב, מה קרה פה? כאילו, אתה פשוט היית כזה במין על אוטומט.
אבל הקהל בטירוף, אני רואה את זה, זה באמת חבר'ה שמכירים, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חזק בהיפ-הופ הישראלי היום, שאתה רואה שהקהל הוא באמת קהל של האומנים. זאת אומרת, הם לא באו כי הם שמעו איזה שיר שהם אהבו ברדיו, ולא כי חבר גרר אותם, זה אנשים שהם מכירים את השירים, זה גרעין, זה בסוף, אתה יודע.
לי זה מאוד, 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 זה מאוד חשוב לי. אפילו שאני דמות כזאת שמזהים אותה, מאוד חשוב לי שמי שמכיר אותי זה יהיה בזכות המוזיקה, ולא בזכות... כאילו, הרבה פעמים אני, אתה יודע, מציעים לך כל מיני דרכים ודברים שקדמו אותך בתור דמות, בתור מישהו מוכר, מפורסם, בצה שלי. אבל לי מאוד חשוב שזה, גם שבאים כמה אנשים להצטלם איתי וזה, ואחד אומר לי, מי, כאילו, רואה את ההתרחשות והוא רוצה לבוא, אני אומר לו, אתה מכיר אותי אבל, כאילו, אתה מכיר את המוזיקה, זה כאילו, מבחינתי, אני תמיד... רוצה שזה יהיה בזכות המוזיקה, ולא בזכות שום דבר אחר. כאילו, לא... אז זה גם חשוב לי שהקהל, אתה מבין, אני מעדיף מקום קטן מאשר מקום גדול, ושחצי מהקהל הוא בא כי הוא הרגיש פומו. אתה מבין, אני מתכוון?
תראה, אני אשאל אותך שאלה טיפה חצופה, ואולי גם אפילו לא כזאת, לא יודעת כמה היא תופסת מים היום, אבל התחושה הייתה שכאילו, בוא נגיד, לפני 10-15 שנה, שההיפ-הופ זה משהו ש... אתה יודע, זה נחמד, זה וזה יחלוף. כן. אתה רואה לזה עתיד בארץ?
בטח, בטח. תשמע...
אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני לא יודע אם אתה תאהב את מה שאני אגיד עכשיו.
תגיד לי.
אבל אתה יודע שאתה ונגיד רביד וטונה ולא יודע זה, אתם כבר עוד שנייה הופכים לקלאסיקות.
כן.
זאת אומרת, אתה יודע, אתה כאילו...
אני לא חושב שאני...
עוד 10 שנים אתה מה שנקרא דור של ההורים.
אני... כן, קודם כל אני כל הזמן חי את זה.
לא, זה טבעי ומדהים. אני רק אומר שזה... אתם הדור הראשון בארץ כזה, כאילו
ראיתי, ראיתי...
ראפרים ראשונים של...
הייתי גם בתור...
שגדלנו עליכם, מה שנקרא.
אז זהו, אז אני אומר, אני יצא לי לפגוש את ה... לפגוש את האלה שגדלתי עליהם בארץ ולעבוד איתם מסבלימינל עד לדג, עד ל... ולהבין גם קצת מאחורי הקלעים ולחפור עם יוסי פיין ולחפור עם זה. וכאילו, אני ראיתי את ההשתלשלות של כל הדברים וראיתי גם את המקום שלי ואת האחריות שיש לי. אני חושב שאני רואה דור חדש מגיע ופצצה, ואני חושב ש... יש לו כל מיני דברים שהוא יצטרך לעשות ולעבור, וכאילו היופי במדינה שהקושי מנפה את כל ה... את כל האלה שהם באו, כל הטרמפיסטים, אתה מבין?
כן.
ואני מאוד אשמח להיות באותה שורה עם טונה ונצ'י, אנחנו, יש קצת פערים במספרים, כאילו, לרעתי, לא שזה דבר רע, כן, אבל אני חושב שהם באמת... משהו הרבה יותר עוצמתי במוזיקה הישראלית, ואני יותר מרגיש ש... שאני חשוב לי לא המוזיקה הישראלית, אלא ההיפ-הופ הישראלי.
אני בדיוק על זה אני מדבר, שאני חושב שהפערים לא קיימים אם הם מדברים על היפ-הופ ישראלי. זאת אומרת, זה עניין של בחירות, ועוד פעם, זה לא לטוב או לרע, ולא כחס וחלילה כביקורת, כי אני, נגיד, הדבר שהכי שימח אותי בעולם זה לראות אותם מפוצצים את נוקיה וזה.
נכון, גם אותי, גם אותי.
זה הדבר שהכי כיף לי בעולם. אני רק, אתה יודע, מקווה שחס וחלילה זה לא יגרום להם לכתוב שירים אחרים בהמשך. זאת אומרת, אתה יודע, מתוך מחשבה, ואני סומך עליהם. נגיד, את רביד אני כן מכיר אישית, מכיר לא רע, אני סומך עליו.
כן.
את טונה אני פחות מכיר, אומר את האמת.
תראה, אבל... לכל אומן יש את, את המסע שלו, וגם אני, סתם אני אסתכל על עצמי, נגיד, בתור אחד ש...
אבל זה גם חלק מההיפ-הופ, נכון, אתה יודע, הקטע הזה של מותר לך. נכון. זאת אומרת, עד עכשיו עשית ככה, מותר לך עכשיו להיות ככה, אולי כן. בתקליט הבא שלך אתה תראה אחרת, כאילו... זה סבבה.
תראה, לכל אומן, אם אני מסתכל על זה שנייה, להפריד את זה שנייה מההיפ-הופ, ומהניתוחים שאני עשיתי סתם לאומנים שאני אהבתי, גם בארץ וגם בחול, יש איזשהו מסע, יש איזה משהו מאוד בוגדני בתקשורת שלך עם הקהל שלך קצת, כי הקהל הוא נאמן והוא אוהב אותך, המעריצים, הארדקור פן, אבל הם גם מתבגרים והם גם לפעמים עוזבים אותך וגם לפעמים עוברים לדברים אחרים וגם כאילו, יש איזה משהו עכשיו, תמיד יהיו את הקלישאות האלה של כאילו, אני אוהב את החומרים הישנים שלו, אני אוהב, הוא נהיה ככה, הוא נהיה זה. אני מסתכל, אני כאילו משחק עם זה, אני מאוד אוהב, אני דווקא שחשבו שאני אעשה, בדיוק כשהדברים התחילו להתפוצץ ולקרות ברדיו וזה וזה, אני באתי ועשיתי את חרבות, כי ידעתי שכאילו כאילו הרגשתי מהסביבה שהיא מצפה ממני עכשיו ללכת ולעשות all in על, על מה שהולך ברדיו, וכי ההיפ-הופ מתחיל לקרות. ואני בפרינציפ אמרתי, לא, לא רוצה להיות חלק מגל, אני רוצה את הגל שלי.
אז אני אומר לך שזה בדיוק מה שגורם לי ולחברים שלי, שכמוני גדלו על היפ-הופ ושומעים היפ-הופ עד היום, לחכות לאלבומים שלך. כי אנחנו מקבלים אלבום היפ-הופ, אנחנו יודעים שזה מה שאנחנו נקבל.
כן.
וזה הכיף. ואנחנו ככה הגענו לסוף התוכנית.
ייי.
אז...
עבר מהר.
קודם כל, תודה שבאת.
תודה שהזמנת.
היה לי כיף ממש.
לא הספקנו לדבר על כל כך הרבה דברים
ממש,
גם
זה,
עליך.
ממש, זה טס. עליי אין מה לדבר.
לא, יש. אני גם עוקב ואוהב והרבה נושאים גם שכזה קשורים לדברים שאתה כותב עליהם.
אז אולי נעשה לזה המשך מתישהו.
נעשה, חייבים, חייבים.
תמשיך לעשות מוזיקה משגעת. באמת, אני אוהב אותך אמיתי, כאילו.
גם אני.
תודה שבאת.
יס.
פלד, אתם הייתם בנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.